שם רחמה. שאור מוצאי שבת קודש, פורושת עגב. התשעז בשקה. שאור מוקדש להצלחת ערך הנמול יהודה בן ידידנו הרב אהרון חיים, מרוסורו ועזרה. מוגם אורחו ירדלו ולעברתו ולרודה, נזכורו ולרדלו לתרו ולחופו ומעשים טובים, ולכל מי שאולי לפעמים הזווה, אמן, כן יהיה רוסה. אמן. נפתח בדברי מעריץ ועץ חיים, דף ס"ב עמוד ב', לגבי כבוד ספר תורה בהוצאתו, בהחזרתו. יש לו העם, זאת אומרת שהספר תורה הולך לפני העם ללגות הספר תורה עד הצבע. אלא פחו כל אחד יגור אגלוב ארבע עמד ללגות. אנשים שהספר תורה הולך לפניהם, או שהם נמצאים במקומות מרוחקים. הספר תורה הוא בחלק הקדמי של בית הכנסת, וכן בחזרת הספר תורה לאחד, צריך ללגות. זאת אומרת, לא שהחזן לבד קח את הספר, יחזיר אותו, ואנשים כולם מתחסים, כל אחד נשאר במקומו. הוא צריך כל אחד לנשק את ספר תורה, גם להתקרב לספר תורה ולנשק אותו. והמקובלים כתבו שצריך לנשק את ספר תורה בפיו ממש, לא כמו אותם הנוהגים לג'ע ידיהם בספר תורה ולנשק ידיהם. תגש את הספר תורה עצמו תנשק, לא תנשק את היד שלך. יש כאלה עושים מרחוק, ככה הספר. לא שזה דברים בטלים, מי שלא יכול להתקרב, אחות יעשה את זה, אם אין לו אפשרות אחרת. כי יש כביכול, היד קיבלה איזה רשימות, כאילו איזה משהו, חיברו מסוים, שזה, אבל הכי טוב זה לגשת לספר תורה, לנשק, גם צריך לחבק את ספר תורה בשתי זרוע טוב, כי ספר תורה הוא התפארה, בשתי זרוע טוב וזרוע שלום, יש בזה עניינים. זה לא הלכה, גם הליבוש של ספר תורה זה לא חובה. המקור של זה, שולחן ערוך מובא בהגאות הרמ"א, אבל השורש של הדברים במסכת סנהדרין שככה היה נוהגים יקירי ירושלים. ברמ"א בשולחן ערוך לא מובא הלכה כזאת, זה מובן שזה עניין של מידת חסידות, אבל זה דבר טוב, בפרט לילדים קטנים שיקשו לנשק את הספר תורה. בנושא הזה התעוררה שאלה שכבר ידידנו רבי דקל ענקי כבר כמה פעמים דיברתי עליה, ועכשיו הזדמן לי לדבר על זה. וזה בית הכנסת שיש שם אנשים זקנים שלא יכולים להתקרב לספר תורה, אנשים שנמצאים בכיסא גלגלי ורוצים להקריב את ספר תורה עליהם. הם זקוקים לספר תורה, מי שיכול לגשת לספר תורה ייגש, מי שלא יכול לא יכול, אבל הם רוצים להקריב עליהם את ספר תורה. אז התעורר בנושא הזה מחלוקת. ממרומה ועלה עליו השם את שלמה והזכיר עוד בנחמת ירושלים בית אדומו ורוב נחת ושלווה כאשר דיבר השם לעמו הוא אוכל בית עמו. רצוננו לשאול את כבוד תורתו הרמה שאלה בעבור נותן הרבה מפרט השלום בבית הכנסת שלנו. אני מקווה שאני אענה על השאלה אחר כך כבר לא יהיה ויכוחים. אם אחר כך אחר כך שאלות, אם הם מקבלים, מקבלים. אני אגיד מה דעתי. חס ושלום, אם זה גרום מחלוקת, אז לא אמרתי כלום. אני רק אומר מה שנראה לי על פי ההלכה, עם ראיות מפורשות. בקרב ציבור המתפללים ישנם ברוך השם זקנים מופלגים, יערך השם ימיהם בטוב ושנתיהם בנעימים, זוכים להשקיעים ולערב בבית הכנסת אף שאין כוחם במותניהם. בשעת הוצאת ספר תורה אינם יכולים לעמוד מפניו, אפילו לעמוד הם לא יכולים, אולם עז רצונם להראות חיבת הקודש ולנשק בפיהם את ספר התורה. ונשם בשאלתם, האם מותר למוליך להטות מעט את הספר לכיוונם? הוא יקריב עליהם את הספר. למען יוכלו לנשקו? כיוון שהם חלושים ולא יכולים לקרב את עצמם לכיוון הספר. אוקיי, מה לא עריך למעבד אחר? אם תרצה לומר דעריך בשערי, עדיין הבן שואל. אם מותר להוליך את הספר במיוחד עם קומם של הזקנים, שאינם משום סמוך למהלך הספר. הם אפילו לא בכיוון, זה צריך ללכת באופן מיוחד לעבור כנראה כמה מטרים להגיע אליהם, ואינם יכולים להתקרב, או שמה עשו. שאלה זו נחוצה לנו ביותר, לפי שאחד המתפללים שרגיל לקנות את זכות ההוצאה וההכנסה, טוען בכל תוקף שהדבר אסור, פוגע בכבודו ובקדושתו של ספר התורה, בין לו לכאוב במיוחד ובין להטותו מעט. להולך אותו, לא מבעיה להולך אותו במיוחד, שבכלל שבלב אחרי זה לא אמור להגיע אליהם, אז צריכים לקחת אותו, להקריב אותו עליהם, או אפילו שהם בדרך, אז לשנות את הכיוון של הצוות הלאה, להטות אותו עליהם, אפילו זה גם כן נראה לו שזה אסור. והוא אומר שכך הורא לו הרב אביני של איתה, והוא אומר עוד שכך היה מנהג בתימן, וכן כתב בספר ציצל יעזר, והדבר גורם מנבוכה רבתי ולצער גדול לאותם מסכנים ומשפחותיהם, בפרט שמוצאים ספר תורה שייך למשפחת אותם מסכנים הנזכרים האלה, יעזר לנו רבנו קדימה לעזוב שכר לחובר מן השמיים. ובפרט התורה מתפללי בית הכנסת תפארת ישראל, שכונת אליהו, כפר סבא. טוב, אז אם כבר הם הזכירו כבר פה את המנהג בתימן, בדרך כלל אצל התימנים לא נהגו בכלל להתקרב לספר תורה ולא ללוות אותו. מה שאמרת כותב זה מידת חסידות, אמרת כדרכו בכמה מקומות, הוא לא כותב שככה זה מנהג, זה הוא ממליץ, כמו שאמרת גם כותב, רשמנו, בורנו, להקות על הלב. יש כמה וכמה דברים שאמרת כותב אפילו שהעולם לא נהגו, אולי בזמנו נהגו, אני לא יודע, אבל בכל אופן מה שראינו בדורות האחרונים זה לא היה נהוג, אבל בתורה הדבר שזה דבר טוב, הכלל הוא מיוחדו ותגוררו. אז מבחינת מנהג להגיד, ודאי שאין ספק שאבותינו לא נהגו, אבל הם גם לא נהגו בכלל ללוות אותו וגם לא לנשק אותו, חזן, הולך והביא, זה המנהג מה שבדרך כלל. בשנים האחרונות יותר אולי קיבלו הנהגות של חסידות וזה דברים טובים. אז מצד המנהג אפשר לדבר, ברור שמבחינת המנהג, וזה היה מוזר אם מישהו יבוא יקריבו למישהו לנשק את הספר תורה, כי אף אחד לא ליווה ולא נשק ולא כלום, חוץ מילדים. אז אבל השאלה היום שכבר כן עושים את זה שמלווים, ואם זה יהיה הנישוק הזה, אז מה שהזכירו אכן את הטיסה לעזר, שהוא מדבר על השאלה הזאת, זה בחלק י"ב סימן מים, אודו מה שבהרבה פעמים מוציא ספר תורה מארון הקודש והוליכה אל הבימה לקרוא בה, צועד עשה כמה צעדים אחורי נטו לצדדים ומושיטה לעומדים שם שינשקו אותה. זה היה חזן כזה שעשה את דבר הזה. גם בעיני הדבר נראה תמיד מוזר, ואני מרגיש בכך כחיסות כבוד בספר תורה, כאילו מחזרים ובקשים שינשקו אותה, הוא מביא לאנשים, תנשק, תבוא אתה לספר תורה, יעני, יבוא לך כאילו מחפשים שתנשק לספר תורה. וגם עצם הסטייה איתה ממחוס חפצה, זה לא המהלך פה, צריך לקחת אותה לטבע, לבימה, ללכת לאנשים להביא אותה, זה לא כבוד. ברור שכבודו שכל העונים וכל הנמצאים יחזרו הם אחריה והתקרבו אליה לנשקה. ואלה שלא מתקרבים, יהיה מאיזה טעם שיהיה, אין לו לנושא ולהתקרב איתה, יש כאלה לא מתקרבים, לא חייבים, אבל יש כאלה, לפעמים גם זה במקום שזה צער, נדחקים, זה לא כואב, פעמים דוחפים אחד את השני, אם יש מקום, אז רבה שיתקרבו, אבל אם המקום צפוף, אז אין עניין שיתקרבו ואחד ידחק את השני, אז לא, אבל לא ככה גם מובא בספר, של בעל רבי יאיר בכרך, בעל שוט חייבות יאיר, יש בספר מקור חיים. זאת אומרת, לא, אנשים עושים דחיפות, זה לא כבוד התורה, לא, זה לא רב. גם כף החיים כותב שזה תלוי, הכל לפי העניין. אלה שלא מתקרבים יהיה מאיזה טעם שיהיה, אין לו לנסה להתקרב איתך. מה מאוד שמחתי שמצאתי לאחר זמן בספר שוט ריבם, שנייתוך, כבר רעיש על הדבר הזה. קצת עיקר דינים לבני ישראל שבתחילת הספר, וזה כתוב למור, להיזהר בעת פריעת הארון הקודש בשעת קריאת התורה, שיצא בשליח ציבור את הספר התורה, ויסבב את התיבה לצפון ולדרום. וכל אחד ואחד ילך אל התיבה לנשק את התורה אם ירצה. אבל לא ילך לשליח ציבור את הספר התורה אצל כל אחד ואחד, יושיט לו הספר התורה כמו חתיכת חפץ. זה ביזיון, כמו שראינו בארץ אשכנז. וזה גנאי גדול וביזיון גדול לתורתנו הקדושה, והוא דומה לחילול השם. כי איך ימלא ליבו של בשר ודם שלא להטריח את עצמו ללך לספר תורה לנשק, כי אם שספר תורה יבוא אליו, אתה לא בא, זה הספר יבוא אליך. על כן נראה לי שכולה ראו תלוי על צוואר הרבנים, היינו שישגיחו על הדבר הזה בכל מקום שאדם מגעת, ולהגליל לשייך אליו, עם הרב שהוא הרב המקומי, הרב של האזור, שהרבנים ידאגו שלא יעשו את החילול השם הזה, יזהר להזיר שלא לעשות כן, וישראל קדושים בבדי שמו ועשו כי עיקר וגדול להפרוד לשם ידברך. רואים עד כמה ראית אמרת הבא הגהה נזכר על הדבר הזה עד שמצא לנהוץ להתריע על כך בחריפות כזאת. כן, אז זה נכון שהסטיסל יעזר כך אומר, אבל מתוך בין השיטים מבינים שמדברים על אנשים רגילים, למה אתה לא מתקרב לספר? מבין את הספר אליך פה מדברים שאנשים לא יכולים להתקרב לספר תורה. נדמה לי אמרתם שאחד מהם הוא אפילו בעלים של הספר תורה.
כן,
פסקי תשובות, סימן קופלה מדלת דף גופה עוד וב. הספרדים נוהגים לפתוח הספר תורה מיד עם הוצאתו מארון הקודש ועורכים ממו כשהוא פתוח כלפי הקהל עד מקום הקריאה, וכך נוח יותר לקהל המתפללים לראות את הכתב האותיות. אז מוציאים אותו כבר מראש פתוח, ואז מלא אנשים רוצים להתקרב, הרי יש עניין לראות את הכתב, הרי מי שרואה את האותיות של הספר תורה ובפרט יש עניין לראות את מילה שמתחילה בשם שלו, אז הוא מושך על עצמו אור גדול, ככה כתוב על רבנו מעריב, יש עניין כזה. הרי כל אחד מישראל 60 ריבו אותיות לתורה, אז כל אחד מישראל יש לו חלק. אז אם הוא רואה אות, מילה שמתחילה עם האות שלו, אז זה מיד מקשר אותו עם איפה השורש שלו בתורה, וזה מוסיף לו קדושה, מוסיף לו שפע של אור. ויש שכתוב שמכל מקום אין למוליך הספר תורה להקיף בהיקף יותר גדול מדרך ולכל מקום הקריאה, כדי לקרב את הספר תורה גם לכל שאר האנשים העומדים בפנות בית הכנסת, כדי שיוכלו לראות. כי יש בזה גנאי שמוליך את הספר תורה לאנשים במקום שהאנשים יתקרבו אליו. 26 שוט אצל יעזר, אפי שוט ריבה משנה, מה שקרה נוכל. 27, ויש הכותבים שבהגבהה הפתוחה אין בזה חשש, כמו שיש עניין גדול לראות הכתב. ורק כשהספר תורה סגור ונוטלה ומושיטה אצל כל אחד ואחד שינשכנה, יש בזה גנאי גדול וזלזול בכבוד הספר תורה. אם הספר תורה פתוח, אז יש עניין לראות את הכתב. אבל אם זה סגור, אז אתה מושיט, יש גנאי. ציין מקור שוט יביע אומר חלק זן סימן תזן, על פי שוט הלקט. כאילו נראה מתוך הדברים של הפסקי תשובות, שהציס אליעזר ויביע אומר, קצת חולקים. כאילו לפי הציס אליעזר, זה גנאי. יש כאלה אומרים שכבר זה פתוח, זה מותר. אבל למעשה, מי שיראה ביביע אומר בפנים, הוא לא התייחס לציס אליעזר בכלל. בתוך כדי הדברים הוא כותב, מביא בשם רשות הלכות קנות, שכותב, נוהגים פה עיר הקודש ירושלים שמקיפים בספר תורה פתוח בכל שטח בית הכנסת להראות את העם את קו ספר תורה, מפני שבית הכנסת גדול הוא ארוך וצר. היה להם בית הכנסת שלא היה, לא היה הרבה מקום, אז באמת האנשים לא יכלו להתקרב. כשהוא מלא מהעולים לרגל וכך הם מגיעים לירושלים, ישארו הרבה לא ירוק ספר תורה, ולא יודע במה שיקביעו ספר תורה בטבע, אז לא מספיק לכולם. וכך הוא צריכו לו לאכול סביבו גם בעזרה, כדי שהרועים יזכו לחזור בנועם המשך. בכל אופן, בספר פסקי תשובות, זה ספר, ספר מתוק מדבש, ספר מיוחד הספר הזה, ממש, יש בו הרבה מעלות. הסידור שבו של הדברים, מביא הרבה דברים של יראת שמיים, קבלה, חסידות, וגם את הליטאים, וגם את הספרדים, מביא את כל הדעות. התימנים הוא בקושי מביא אותם, כי לא היה לו את הספרים, זה עוד הוא צריך לתקן את זה. וזה עוד דבר שהוא צריך לתקן, זה חוסר הדיוק. הוא מציג דבר, הוא פה, הוא בנה כביכול, ציצי לעזר המרכה, יביע עומר המרכה, ולמעשה זה הוא בישל את הדברים, והוא מגיש אותם כביכול שזה מה שכתוב בספרים. מובן, אז זה כאילו, ולפעמים הוא כותב דברים בכלל לא מדויקים, לפעמים יכול אפילו לכתוב הפוך. כנראה מרוב עומס הגודל המלכה שהייתה לפנה, כל כך הרבה ספרים, הוא ערך את זה בצורה כל כך מושכת את העין, ממש נעים לקרוא, ובצורה כל כך מסודרת, אז בעזרת השם אני מקווה שבמהדורות הבאות הוא יתקן. הוא יודע בעצמו שיש לו אוקיי, הרבה דברים שהוא לא דייק, אבל אפשר למד זכות עליו. בכל אופן, מה שמובן מתוך הדברים פה, שכל העניין הוא, החשש הוא שזה לא כבוד הספר תורה להגיש אותה לאנשים. אז כל זה מדובר על אנשים מביאים שיכולים להתקרב לספר תורה. אבל כמו שמדובר פה במקרה הזה, שאנשים האלה לא יכולים להתקרב לספר תורה, אין בזה שום איסור, כן, שמגישים עליהם, כי כולם מבינים שלא זלזול בכבוד הספר תורה. זה הפוך, שהם מביאים להם את הספר תורה והם מכבדים אותו, הם לא יכולים להתקרב. אם יכולים להקרב אותם לספר תורה, שיעשו את זה. אבל לא יכולים להקרב אותם והם מגישים עליהם, אז על זה אף אחד לא אומר שזה חס ושלום שיש בזה חוסר כבוד. אז אני חושב שבמקרה הזה זה בסדר גמור, אין בעיה.
גם סטייה למסלול או רק להגיש?
אפילו סטייה מהמסלול, אבל אם אפשר לסדר שהם יהיו במסלול, זה הכי טוב. אם אפשר לעשות לפי המצב של המקומות, אם אפשר לעשות זה. אבל כמובן זה מוגזם, אולי, אולי לא כדאי. אבל אם היה אפשר לעשות כמה דקות לפני כן, לפחות שיהיו קרובים לספר תורה, רק יקרבו את זה עליהם, זה, אולי זה יחוק, זה קרוב לספר תורה. לאנשים רגילים זה אסור. לאנשים מוגבלים, ולהקריב להם את הספר תורה, שכולם מבינים שהם לא יכולים להתקרב לספר תורה, זה עד הבא, אני חושב שזה קרוב לספר. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו.
אפשר להשליך על הדברים, הדבר הזה, את כל הדברים, זאת אומרת, אדם שלא מחויב בדבר מעיקר הזה, כמו שאני אומר פה, הוא רוצה לעשות עכשיו דבר, כמו למשל, בן אדם מוגבל, הוא עכשיו יורד מעלית שבת, שבא נגיד לו לגיד שמטרים עושרים, בשביל לבוא לגמייסת, מי אמר לך, אל תבוא, אתה מוגבל, אתה נכה, תשאר בבית, או שאני אומר לו, סוף סוף אתה מוגבל, אבל אתה רוצה להביא את עצמך, אז תעשה את זה, זאת אומרת, השאלה היא, בכל דבר שאני אומר שאני לא חייב, ואני אשמוע פה, אני לא חייב לך לספר דוח, אז הרב אומר, טוב, בוא נעשה כאילו
שאי אפשר. נכון, לא חייב, אבל זה לא אסור. אי אפשר להגיד שזה אסור. זה לא אסור, אם הם רוצים, אם הם מאוד רוצים, אפשר.
אז אפשר אותו כל דבר שגיד לעשות בגלמות בדרבנן?
לא, זה משהו אחר, שם השאלה של איסור, זה לא, פה זה נשב כבוד. כבוד נמדד לפי המצב. אבל שם זה איסור מלכת שבת, זה לא, שרוצה לחייב את הכנסת, זה לא...
לא, בדרבנן, בגרם, אז כמו שאני אעשה דברים מסוימים.
אני צריך לדון את כל דבר לגופו. שם אני חושב איזו שאלה אחרת. כי לפעמים אנחנו, לאנשים כאלה, אבל צריך לדון בכל הפרטים, אי אפשר לתת הוראה כללית על הכל. אם אפשר אחר כך תחלק תורג אדומו לציבור, זה...
עכשיו?
כן, אם אפשר לכם, תורג אדומו, חלק ב'. יש תלות דפורעון הזה, שבדה נחם הזה, ויתרד את יופתה. שבותינו זכרם ברכה תקנו הפטרות מיוחדות שמתחיל מימי בין המצרים שלא קשורות לפרשות, לא אתם גלו בכוון על כל פנים גלו כמו כל הפרשיות, אלא לפני תשעה באב קוראים תלות דפורעון הזה, אחרי תשעה באב קוראים שבדה נחם הזה, שבע של נחמות, ואחר כך יש תרדת יופתו, שתי הפטרות של תשובה. לפי מנהגנו, הסימן שלהם דהה, נוע ארגה, שק. דהה, דברי חזון איכה, נחמו נחמו עמי, ותומר סויון, אני יוסי ערו, זה נוע, ארגה, אונחי אונחי ומנחמך, רמי עגורו לילדו, גומי יוריקי בערך, ונדע בג'ין זרו. אחר כך שק, שתי העים של תשובה, זה שובו, שובו ישראל עד אדוני אלוהו, אחר כך כה אומר אדוני ולוגחתי אני מסמר את הארץ. זה מוצא שיש פרשה בין יום הכיפורים לסוכות, אז קוראים את ההפטרה הזאת, זה שתיים של תשובה. הרבה תמהים מה קרה לערב נאמן, שבתלות דפורענו זו החליט לעזות דברי פורענות וחורבן. גם אני תמיה, אבל אני אתן לך לחזור עכשיו שעד הנחם הזה, הנחם את התימנים. בדיוק בפרשיות מוטות מסעי, פינחס, מוטות מסעי, דברים, וכן, זה כן, דיבר כל מיני השגות והערות. ועכשיו אנחנו צריכים לתקן את החורבן הזה. לא יודע אם אני אעשה שעד הנחם הזה, אבל אולי לא, לא בכמו, אולי באיכות, או כן, אולי לא, כן. ואחר כך הוא צריך לעשות תרדת יופתה. או שיחנה תשובות, או שיחנה. בכל אופן, מעד יצא מתוק. שדווקא בגלל התמיהות שעוררו, אז חידשנו כמה דברים שלא ידועים, הדברים התלבנו, יותר התבררו, ומילים אחרות, מעד יצא מתוק. יוצא כנוגע צדקם, ישוע אדום כלפי לבעל. דיברנו בשיעור הקודם על העניין של הג'ימל של התימנים, והוכחנו שאין מקום לטענה שזה הושפע מהשפה הערבית ושזה דבר חדש, והראיה שרב סעדיה גאון כותב את המבטא ג'ימל. אדרבה, הוכחנו שכבר בזמן רבנו סעדיה גאון, דהיינו לפני 1200-1300 שנה, כבר אז התימנים קראו ג'ימל בזמנו. ככה הוא חשב, הרב מזוז, שלא, אם רב סעדיה גאון כותב, זה מקובל בכל עם ישראל. אז התברר הפוך, שדווקא בזמנו כבר עד, רבנו סעדיה גאון לא ידע את זה, והתברר שגם בזמנו שרב סעדיה גאון היו חילוקי מבטאים, לא כמו שהוא חושב שזה אז היה כאילו בעם ישראל הכל ברור והכל מוסכם ואין חולק, שהרי רב סעדיה גאון חולק על ספר יזירה בעניין הדלת רפויה, אומר זה בארץ ישראל, בבבל לא מבדילים. אז כבר רואים שכבר אז היו חילוקי מבטאים. בנושא הזה רק רציתי להשלים, דיברנו על המבטא של המחוז שרעב אצלנו, חוגריה, שהם המבטא שלהם שונה. שרעבים הם בערך 20% מהתימנים, אלה שמבטאים, לא מבטאים ג'ימל, אלא ג'ימל, דגוש הרפוי ג'ימל, ועוד מה שאצלנו גוף, שבעברית זה קוף, כן? אז הם אומרים ג'ה. אז רק שלא יהיה אי הבנות בנושא הזה, מה שכתבנו בנפלאות מתורתך, את זה בנו מה שכתב הרב גיורא כהן, אז קיבלתי בנושא הזה כבר בזמנו שני מכתבים מידידנו הרב יצחק אביעד בוסי, שמשמרו וחיו, רק רציתי לקרוא אותם כדי לסגור את הנושא הזה, כי מה שהוא כותב זה אמת ויציב. זה נכון, אז צריך שהדבר הזה יהיה ברור, שלא יחשבו שהשרעבים קוראים רף, דיינו כמו גימל, אז זה שהם לא מבדילים בין גימל רפויה לבין עוד קוף, אלא שזה עדנים. מה שכן, השרעבים תקנו את עצמם בעניין של הבית הדגושה, הם לא ידעו לבטא בעבר בית רפויה, במקום להגיד אברהם, אמרו אברהם, כמו העיראקים, העיראקים אומרים ואהבתא הרבי נתן הפבלי, אם לא יודע, בוקן, זה בשפה הערבית אין אותה עוד בית, אז אותו דבר גם אצל השרעבים, לא, לא, האמת היא לא רק הם, יש עוד גם במקומות אחרים, אם טעים בקבוע, אם לפעמים, זה השפיע על המבטא שלהם. אז, אבל בכל אופן, בנושא הזה של הג'ימל והקף, הם בסדר, וכמו מה שאמרתי, שאומנם מצד אחד העולם צוחק, העולם צוחק, מי שלא רגיל למבטא, כל מי שלא רגיל למבטא אחר, שומע אותו פעם ראשונה צוחק. כמו ששגער הוא לא ירק רגות, מי ששומע שגער הוא לא ירק רגות, זה נשמע מוזר ומצחיק. אבל האמת היא אסור לצחוק. מי יודע, כשיבוא משיח תזכנו, מה יגיד לנו מה להגיד? הנושא הזה, אני אומר, כל אחד יישאר במסורת אבותיו, דבר שאין לו ראייה ברורה, אז לא צריך לשנות. החולם, שהם קוראים כמו סרט, זה טעות, חייבים לתקן את זה, זה ממש שיבוש, שיבוש גמור, זה הם חייבים לתקן. אבל זה, יכולים להישאר במסורת שלהם. זה לא, אין הדבר הזה לא מוכרע בראיות ניצחות כמו דברים אחרים.
זה
המנהג
שלהם.
מנהג שלהם. מנהג שלהם. זאת אומרת, אם אדם יש לו מנהג טעות, צריך להישאר איתו.
איך אנחנו אומרים אצלנו בשאול, אבותינו זה הבדין שלנו, זה הכוח שלהם.
אבותינו החכמים, לא אלה שטעו. רבינו שלום שבגלל ישר אבית, אתה יודע?
יש לו
שירים
שלו, משירים.
לא, לא, טוב, הוא שואל טוב. לא, לא מפריע. לא, לא, בסדר. כן, דיברנו על זה בקיצור. דיברנו על זה בקיצור. לא, טוב, אבל אם הוא שואל נענה.
נכון.
רבינו שלום שבזה קרא חולם כמו סרי. אבל הוא אמר בסבר חמדת הימים שזה טעו. הוא מודה שזה טעו. אז זה נכון, הוא אומר, כתבתי על זה בנכון מסורתך. תראה, אין בן פאדה, על אין. רבינו שלום שבזה כותב מפורש שזה שגיאה חמורה, וזה חירוף וגידול. חייבים לתקן את זה. ראיתי מה שכתב פה את הרב שליטה בספרו נפלאות מתורה פרשת קורח בעניין מבטא עוד קוף בפי אנשי מחוז שרעב. ולעוד אלא שאנשי השם וזולתם בשאר ארצות ערב מבטאים את הקוף באופן מיוחד עמוק, אשר כן בדרום תימן רובם ככולם לא מבדילים, רובם אינם מבדילים בין קוף לגימל רפויה. וכן בשערי יצחק שיעור שביעי של פרשת קורח מובא שקם מבטא מחוז שרעב. אבל זכור אני שהגיעת הקוף בפי אנשי מחוז שרעב היא עמוקה, בדיוק כפי הגיעת העיראקית. כפי ששמעתי את הגיעתה מפי האנשים שקראו כך, ובידי שתי הקלטות מזקני הדור הקודם שביטאו כך את העודקוף. ושאלתי לכמה האנשים אמרו לי שכאן מבטא מחוז שערה בעודקוף קווים מה ששמעו מהסגנים. ואחד מהם אמר לי שעדני מבטאים את העודקוף כגימל רפויה ולא השרענו. זה באמת ויציל. אז עדן ושרב זה קרוב, שזה מבולבל. אחר ראיתי לרב סעדיה חוזה בספרו תולדות הרש"ש שבז, חלק א' עמוד ע"ב, שכתב מבטאנו הקוף והגימל כמו הספרדים וכו' לאכה. בעמוד ראש למדבר, ואחר שדיבר מעניין ביטוי הקוף והגימל, כתב שבה אני את המבטא של עדת שרב, כי יש להם בביטויים 22 אותיות שלמות, כל אחד ביטויה שונה מחברתה אכת. ספר רמנו במקרא לרב ניסן שרוני, עמוד 359, כתב יש מחוזות בתימן כמדומני שרב שהוגים אותה יותר עמוקה בגרון כמו הבבלים, וכן בספר אחד עבודת השם כתב יהודי דרום תימן בקהילות ועדות המזרח הוגים את הקוף כמו הערבית במבטא הספרותי, ויש הוגים כמו גימל רפא ושיבושו. וראיתי חוקרים שכתבו בספר מסורת הלשון העברית ולשון הערמית שבפי יהודי תימן בחטיבת שרב מבחינים אנו בשתי תכונות מבטא בולטות, האחת שאת הקוף הוגים כקוף ערבית ממש וכולי עקד. לכן כתב טובי בתולדות הרש"ש שבז חלק א' עמוד 19, כך נשמרה בעקשנות הגיעה הנחצית של האות קוף. כהמשך למכתבי הקודם, שמעתי מאחד שעדני הם אלה שמבטאים אותה, רציתי להוסיף, כך שמעתי גם הרב משומר צוברי, שעדני הם אלה שמבטאים אותה כגימל רבויה. ואחר מצאתי בספר תולדות הרש"ש שבז בעניין יהדות עדן, עדני מבטאים את הקוף לא כמו השרעבים ולא כמו התימנים כרצון עם וסביבותיה, אלא הגיעה של הקוף נוטה בין גימל רבויה לבין קוף שמבטאים העיראקים ומרכז תימן, והגיעת הגימל כמו עדות אשכנזים וספרדים ומרכז תימן דהיינו שרעב וסביבותיה, שהגימל קריאתו בשיניים, וזה מובא שם בשם בחור מפורת יוסף. רק שזה טעות לקרוא לשרעב וסביבותיה מרכז תימן, רואים שעדני מבטאים את הקוף כמו בין גימל רבויה לבין קוף שמבטאים העיראקים, וכן רואים שמבטא שרב הוא כמו העיראקי. וכן שאלתי הרב משומר צוברי והרב ישראל שרעבי על מבטא הקוף אם זה כמו העיראקי, אמרו לי כך אמרו אין הבדל בין דגוש ללא דגוש, אז הם לא מבדילים, כך זה כבר דגוש, אז איך אם יהיה קוף דגושה מה הם יעשו, זה קצת שאלה. וכן שמעתי מהאחי בשם הרב עתניאל שרעבי שהוא מכיר מבטא העיראקי, והקוף הדגושה מתאים יותר חזק, יותר מהדגשים. טוב, אז זה שבאים כבר תירות, שיח קוף, 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 עוד יותר חזק. טוב, לגבי ברכת הנישואין שמשתתפים הקהל עם המברך, טוב זה נושא אחר, זה לא כבר לא משנה. יצחק אביעד בוסי, יישר כוחו ורוחי. אפשר לראות, יפתחו פרשת פינחס. פרק כ"ה, פסוק י"ד. בשם איש ישראל המוכה וכולי נשיא ויתרוב לשמעוני. התרגום רב ויתבו לבית שמעון. פסוק לטוו, אחר כך ראש אומות בית אוב במיליונו, ראש אומי בית אבו במיליונו. מה נשתנה הפסוק י"ד שפה רב, בית אוב זה בית בו ופה בית אבו? כן, טוב שדיברנו על זה, אני גם לא מתכונן כעת לדבר על זה, אבל כיוון שזה אחד מהדברים שהרב מזוז והחמשיש מצליח שלקח כמה דברים מהתרגום של התימנים, אבל על זה הוא כתב זה טעות, הוא חשב זה טעות דפוס, כאילו ריח פה בית בו ובית אבו. אז כן, צריכים לדעת שרק מפה אחת ההוכחות העצומות שהנוסח של התימנים הכי מקורי הכי מדויק. פלא, לכאורה פלא עצום. איך זה רב בית בו? פסוק אחר לכם בית בו. אותה מילה, פעם זה בלי א' ופעם זה עם א'. וזה בכל מקום שכתוב נשיא בית אב זה ככה. כן, זה... הראינו לו שבאוצר הגאונים, במסכת תענית וחזרה זה כתוב מפורש. הגאונים ככה כותבים. יש שם בגמרא בית אבות רשבו. ראש בו, כתוב נשיא בית אב, רב בית בו, זה ראש בית אב, וגם בספר ערוך פרש, הגאון כאשר הוא נשיא בית אב, רב בית בו, זה רגע. פירושו, קיצור, זה קיצור של המילה. דהיינו, המילים נשיא בית אב, מילים שגורות, אז מחברים אותם ביחד, אז זה כמו שיש רב, אז זה רבי אבא. אז זה רב בית בו, זה בית אבא, זה כאילו התקצר. אז בערמית זה ככה הייתה השפה. גם עכשיו אני לא חושב להאריך על הנושא הזה, בעזרת השם אנחנו נדפיס את המאמר הזה בדברי חפץ. זו הייתה אחת ההשגות של הרב נאמן. ועוד דבר שממש התפלאתי עליו, הוא הטיח ביקורת קשה ורבנו שולם שבזי בשירים שלו, שהוא נוהג להוסיף הרבה יהודים. אני נותן דוגמה כאילו שירים של שבת, בחן מתנהלי, כן, מתנהלי, צריך להתקלו בחן מתנהל, שחי לא אלי חיזדי וגול החללי וחולה תסבלי וזה בלי ולבי טוב וסומח בחן מתנהלי. מה זה מתנהלי? טוב, זה בשביל החרוז, אבל איך זה בדקדוק? זה לא מסתדר. וככה הדרך שלו בהרבה הרבה שירים, זה ככה מצוי העניין הזה. כמו אולי דוגמה אחת, יומו בהרמר, אני לא חובסרי בניג'ון ליוסרי, זה להוגנה אדם תגמר בתשגיף בשחרי, זה כשוב פערי. טוב, אז בשביל מה? בשביל עספרי. טוב, בשביל להשלים את החרוז כותב בשחרי. הוא כתב שזה לפי הדקדוק הזה, זה לא מצוי, יש למשל בתהילים יושבי בשמיים, המגביהי לראות בשמיים ואורס, המשפילי לראות, המגביהי, הרי בעצם הכוונה המגביה, המשפיל. טוב, אז מה, כתב ברדק שזה היוד מוספת, אבל בדרך כלל זה לא מצוי. למה אצל בדימון של התימנים זה מצוי הרבה פעמים? האמת היא שקצת שראיתי, זה זכור לי זה מפני שנים רבות, לא ראיתי את זה כעת, את המילים שלו, אבל זכור לי שהוא הטיח ביקורת קשה, כאילו המשוררים הספרדים לא עשו דברים כאלה. אני האמת נרתעתי לאחוריי, איך אפשר לפצות פה נגד רבנו שלום שבזי, איש אלוהי קדוש עליון, לפני 300 שנה מגובל אלוהי. אבל כדי לתת תשובה לשאלה הזאת צריכים פשוט לדעת יסוד אחד, האות יוד בקבלה רומז למידת המלכות, זה שכינה. זה מה שרבנו שלום שבזי התכוון כשהוא הוסיף את האות יוד, היה לו סיבה. מי שיראה בשיר אהוב ליבי שמח ומזכיר על מרינות, הוא כותב מה זה אהוב ליבי שמח, הוא מסביר את העניין על פי העומק של העניין, הכוונה זעיר אנפין והשכינה. הוא מביא את הרדב"ז בספר מגן דוד אות יוד, מסגולת היוד להיות נוסף על בסוף הטבע, כמו יושבי בשמיים, המרביהי, המשפילי. לפי זה צריך לדקדק שכל מוגם שתמצא יוד נוסף על בסוף הטבע שהוא רמוז לשכינה, ודעהו. אז בכל מקום שרבנו שלום שבזי, אז אם הוסיף יוד, המשוררים הספרדים היו פשטנים, אז אם כן נכנה מהם, לא צריכים להוסיף זאת, זה עדיין אצל משמעות. אבל אצל רבנו שלום שבזי שהוא מגובל, אז אם כן כשהוא הוסיף יוד, היה לו הכוונה תמיד, כיוון שאנחנו בג'ולוס, שכינה אותה בגולוס, אז הוא צריך היה להוסיף את האות יוד, וזה היה לו טעם.
מצד המשקל של השיר.
חושב מהמשקל, כן. המשקל מחייב אותו, אבל זה לא רק המשקל, זה לא סתם הדבקה. כי אני אומר שיש בזה גם פנימיות, יש בזה עומק. למה שהספרדים לא עשו את זה גם בשביל המשקל? היה לו טעם ונימוק לעניין הזה. האמת היא שהזמון גוסר והמלוכו מרובו, אם תרצו להישאר לשמוע בית נאמן, פרשת פנחס, גיליון מספר 71. אחד כתב בשמי שפיוט לחיילי תשוגותי שאומרים בליל כיפור חובר אחרי הארי, והקשה על זה. אבל מעולם לא אמרתי כדבר הזה, אלא רק אמרתי שלא ייתכן שחיפר אותו אבן עזרא, משום שיש בו מילה זופוגמתי, שזו מילה שלא הייתה בימי אבן עזרא. כי אף אחד בזמנו לא אמר שמי שעושה עוון עושה פגימה בעליונים, ואין ביטוי כזה. אלא המילה פגמתי התחילה מתקופת המקובלים, שזה בימי הרמב"ן פחות או יותר, זה הכל. ולכן אמרתי שלא יכול להיות שאבן עזרא חיבר את הפיוט הזה. ועוד סיבה שהרי אבן עזרא לא יכול לכתוב כל כך ברגש, כי הוא שכלתן, והסגנון שלו יותר בשכל מאשר ברגש. אז אם כן, זה לא השפה של אבן עזרא. גם אם הוא צודק בהערה הזאת, הוא לא כתב את זה, לא הלכתי לבדוק את זה אם הוא כתב או לא כתב, אבל אחד אמר לי שהוא בדק, הוא אמר שהוא כן כתב. פעם כתב, פעם כתב אחרת, לא משנה, אבל זה לא הנקודה. לא, הקושייה לא הייתה, אם לכל הליטה שהוא פרטי, חיברו את זה אחרי הארי. הקושייה הייתה, נגיד שזה לפני הארי. שאלה אם למי שמייחסים את זה, לרבי אברהם בן עזרא, או לרבי הי גאון, על זה הנידון. הנידון הוא, אם זה בא אחרי תורת הקבלה, גם על תורת הקבלה שהיא בעולם יותר מפורסם מאז הרמב"ן ואילך, יותר התפרסם, ואחרי הארי עוד יותר התפרסם, אבל לא השאלה אם זה המילה הארי או לא הארי, אי אפשר להתפס כאילו על הפרט הזה. זה לא, כן, מובן. אז כן, עכשיו, זה, השאלה היא, שהמילה הופכמתי, זה הנושא, מי כתב את המילה הזאת? טוב, אז אחרי שהוכחנו שזה בעצם נכתב, שבעצם שלא מופיע בנוסח המקורי, אז בעצם אין שאלה. מה שהוא כותב, שאבן עזרא לא יכול לכתוב כל כך ברגש, אני לא כל כך בטוח, זה דבר שצריך עיון. לא, כן, לא יודע אם זה נכון. אני חושב שאבן עזרא כן כותב ברגש, בכל אופן, לפעמים, מסוגל לכתוב ברגש. מי שיראה בקינות לתשעה באב, יש קינה שכותב, אח ועבד דימוני, דהיינו מדבר על בני עשיו, בני ישמעאל, אח, דהיינו עשיו אח שלנו, ישמעאל העבד ובן של השפחה. תראה איזה מילים הוא אומר, הליבי חוזק כברזל, אם יש בשורי כנחושה, תראו איך הוא מדבר. דודי רואני בשביו, הקדוש ברוך הוא ראה אותנו בגלות, ראה אותנו בשביו, גונוני לא לאישו, על תוך ביתה, סליחה, לא מדובר בשביו על הגלות, מדובר עוד במצרים, שהיינו עבדים. التحب ذهب يعني وخساني سلمى هذا شو صوتي في تهاد إشي أكنه إذا غروجا إن لم كيرك على كل مش بها جما بوئل النرى للبابا كي حشتي ولا رأيتي هو بخله بخله ما ماش بدبر عد صوفة عد صوفة كينا الصوفة كيلو مدبر بشمة كذا برهو ملا خاكين إذا عكتا هقول أخو زبني بخاري دم كي إني أنا خي بوئل أخو كدواري בין השבעתי חג אונחי ולא יעבר לא יעבר בחר נחרי ממש זה מי שיקרא את המילים ממש זה מזעזע אז הייתי ממש מעורר מפליא כמה אחר כך ארס סבית פורס כפה עד הסוף שהוא מדבר פתאום איך על כאילו על בסופו של דבר שיגיע סוף הגלות מו אוסיף אלוהי לחשוב ומחשב עלי תראנה ותראה מה ערך פי דברתי התות ידענה גום גחת עברת אחו מהירו, בזור לא יגוחנו, זכור לי אהבות אחו, ואהבות כלולתי זכורנו, וכולי וכולי, ממש. ובסור אומר, מרוב שיחי וחעשי דיברתי עליו, ממש שיר מאוד מאוד מרגש. אני חושב שהוא כן מסובך לתי, יכול להיות שכתב. בכל אופן, ככה. אבל ההוכחה שלי מהמילה ופגמתי, דחו לי אותה. ואמרו שבנוסח תימן לא כתוב ופגמתי, אלא מילה אחרת. והמחבר שם התחיל מההתחלה עד נהון, ואחר כך המשך בלי אלפו ביתה. מאיפה אני מכיר את הנוסח הזה? אמרתי להם שהנוסח הזה טעות. אם התחלת, הושמתי ועורתי ובגדתי ובזיתי, אז הלכה להמשיך באותו כיוון. טוב, אני כולו מתכונן לזה כבד מאוד שאנחנו נדבר על כל, אבל יש פה הרבה דברים לא מדויקים. לא כתוב בנוסח שלנו, לא כתוב מילה אחרת, לא כתוב בכלל. אין שום דבר, אפשר לראות את זה בנוסח עצמו. ולא התחיל עד התנון, חסר גם אותיות, זה בכלל הפוך הדברים. הסדר עשה את עוד כך לפני תת, אז כבר דלת חסר, כבר חסר האותיות. אבל הנקודה היא כזאת, הנקודה היא ככה. כותב, עכשיו הרב רטבי מצא דפוס ישן משנת רש צדי, שלא שייך לתימנים, כתוב, בלי ופגמתי. לא דפוס ישן אחד, מדובר על שלושה דפוסים. יש דפוס ליסבון, דפוס הרמצובה, וגם את הדפוס הזה של קושטה, קשטנדינה, משנת רש צדי. יש שלוש דברים. ובכל אופן, כאילו, נכון שהמילה ופגמתי. המילה ופגמתי. לא יכול לכתב אבן עזרא, אבל לא זה הנושא. הנושא, מי חיבר את הפיוט בפעם הראשונה. במילים אחרות, אני מתכוון להגיד ככה. נראה לי שבמקום לענות על השאלה, יש מי שזוכר את הסיפור עם השועל והדגים, יש ויכוח מתוחבל. כאילו שלא לא מדנים על הנושא, אלא דנים על הדבר צדדי. האם הנקודה זה אחרי הארי או לפני הארי? אז לא אמרתי שזה אחרי הארי. אבל לא זה הנושא. הנושא, אם זה רבי אברהם בן עזרא חיבר את זה, אז אם אנחנו מוכיחים שהפיוט אצל הקדמונים היה בלי כל התוספות האלה, אז אם כן יוצא שבהחלט כאילו שיכול להיות שאבן עזרא חיבר את זה, ואם לא, אז בסופו של דבר אמרנו מה שכן, מה שכן הוא מביא בהערה שהוא כותב, אבל לא מדויק. עשר, הרב רצה במשער שזה בנג'בירול, ויכול להיות שיש מסורת כזאת, אז אולי נדייק יותר. לא שיערתי שזה בנג'בירול, לבדי מפורש שזה כתוב בספר עולת שלמה, שהוא כתב שחיבר את זה בנג'בירול. אני לא רוצה להערך בנושא הזה, בעזרת השם אני אתפיס על זה תשובה מיוחדת, כי זה פרטים שלא מתאים לדבר על זה בציבור, את כל פרטי הפרטים של הנושא הזה. בעזרת השם בדברי חפץ, בעזרת השם שיצא לאור בקרוב, תשרי, אז בעזרת השם יהיה תשובה מפורטת על כל הנושא הזה. אבל מה שאני חושב זה ככה, מה שהתברר, התברר ככה, התברר על פי הדפוסים הישנים, לא של התימנים, של הספרדים בעצמם, שהפיוט המקורי, לכל אלי תשובותי חסר באלפו ביתו של הבידוי ושמתי וערבתי וכזה, חלק מהאותיות א' ב' חסרות, ובנוסחות הישנות שלהם זה ככה, בדיוק כמו בנוסח של התקרא הסעיר. מה שהתברר במשך הדורות, כמה חכמים רצו להשלים את זה ולא הצליחו להשלים את זה, תקנו כמה דברים ותלי על גבי תלי, בסופו של דבר נשאר להם עוד דלת שלא כתבו אותה, לא ידעו מה לכתוב במילה דלת, עשו ודיבבתי ודלקתי, לא הצליחו לתקן את הפיוט הזה. לא, הפיוט הזה נשאר, כל התיקונים שעשו נשאר במקור, המחבר לא כתב את זה. יש עוד דבר, שלכל אלי תשוגותי מקובל לשבת בזמן שאומרים את הפיוט הזה. זה גם כן שאלה, הרי וידוי, בזמן שאומרים את זה צריכים לעמוד. ויש כאלה אחרים שכתבו שזה צריך לעמוד. נראה לי שבכוונה לא עומדים, ובכוונה הפיוט צריך להיות פה חסר. למה זה צריך להיות חסר? הרי בעצם למה צריכים להגיד עכשיו וידוי? עכשיו אנחנו בליל כיפור, בכניסת היום. הוידוי בכניסת יום הכיפורים זה רק שיטת הרמב"ן. על פי רוב הפוסקים, אין חובת וידוי בכניסת יום הכיפורים, רק אחרי התפילות, אחרי הערבית, אחרי שחרית, כמו כל הגדול. אבל מחמירים כדי לתת את לחובת הרמב"ן, שהוא מה שצריך להגיד להיות, על פי הגמרא, איך שהוא מפרש את הגמרא בפרק יום הכיפורים, אז יש עניין להתוודות גם בכניסת יום הכיפורים. אז, אבל כיוון שזה לא חובה, אז לעשות היכר שזה לא חובה, אז א', הוידוי הוא חסר, לא וידוי מושלם, וגם יושבים בעת אמירתו. אז אם כן, אז אני חושב ככה, מה שאני מציע, אם אכן רוצים לעשות סידור מדויק, צריכים לחזור לנוסח הישן. כי כל מה שהם תקנו במשך הדורות, לא הצליחו לתקן אותו, לא הצליחו לשפץ את הפיוט, וצריכים לחזור אותו למתכונת שלו הראשונה. זה, וזה לא על פי, לא על פי, אני אומר על פי שניים עדים ושלוש עדים. אמרתי ששלושה דפוסים ישנים, גם הסידור הרם טובה, ונדמה לי בשתי המאזורות שלו, וגם דפוס ספרד של ליסבון, וגם הדפוס הזה של קושטא, של שנת רש צדי, שכולם זה דפוסים עתיקים, ואם יחזירו את הפיוט המתכונת שלו הראשונה, הם צודקים. זה יהיה טוב. בהמשך הוא כותב לגבי הבית בספר תורה שהקוד שלה לא היה בדיוק. אמרתי שזה בסדר, כי ככה כותבים העיראקים. אז הוא הביא מכתבים שלי לפני 30 שנה, אבל לפני כן אני זוכר שהיו על ידי בביתנו, ובא סופר והראה לי כך וכך. טוב, אני לא מדבר שזה לא 30 שנה, זה 24 שנים, זה כתוב שם מבורש. בכל אופן, מה שהוא כותב במסקנה ככה: כל המכתבים האחרונים אמרו שזה לא מודר, אבל אני זוכר שבהתחלה הם אמרו שזה לא קשר. כן, לפי ענו דתי זה טעות, מעולם לא אמרנו שזה לא קשר, לא יכול להיות. אבל אני רוצה להגיד לכם, כל האדם כוזב. מה זה כל האדם כוזב? הרבה דברים שאני רואה שמדפיסים שהם לא מדויקים, שנאמרים מהזיכרון בשם ספרים וסופרים, וזה לא בדיוק ככה. אבל נגיד דבר אחד, דבר אחד שלהוכיח שהזיכרון כוזב, שאני חושב שזה דבר חמור. בבית נאמן, פרשת חוקת, תמוז תשעז, כתוב ככה: היה ספר שרבי יהודה חסיד על התורה, שהוא אומר שקטע אחד בפרשת חוקת נכתב בימי דוד המלך. והרפא נשאם בתשובה קדמה שצריך להשמיט את הקטע הזה מהספר. זוכרים את הנושא הזה? דיברנו על זה. רבי יהודה החסיד, לפי מי שבא, אם זה האמת שזה חיבר אותו רבי יהודה החסיד, קטע אחד פרשת חוקת נכתב בימי דוד המלך. זה כפירה, אמרה לכאן. פרשת חוקת בימי דוד המלך. יש כלל ב-13 עיקרים, התורה נכתבה על ידי משה רבנו מילה במילה, מי שאומר דבר אחד זה לא בסדר. פשיטה שזה כפירה. אבל מה האמת? לא נכון, זה לא כתוב בכלל רבי יהודה החסיד. כתוב דבר אחר, רבי יהודה החסיד אומר שהיה כתוב המזמור, כתוב לה אדנו כדו כאילו עולם חזור, וכל המזמור היה שיש בספר תהילים, דוד המלך, מהתורה שם אותם בספר תהילים. לא שיש שבזמן דוד המלך יש פסקה בפרשת חוקת, אלא שמובן המזמורים האלה וגם המזמור הזה הודו לאדוני כדבר, זה היה בתורה בזמן דוד המלך, שמו את זה בספר תהילים. טוב, עכשיו יש ויכוח על זה, על זה ויכוח, אבל מה שהוא אומר כפירה, אף אחד לא יכול להתווכח על זה. דבר זה ודאי כפירה מה שכתוב פה, זה חס ושלום, לא, אין דבר כזה. זה להגיד שבזמן דוד המלך, על פי הקדוש ברוך הוא, שמסתם דוד המלך עשה על פי השם, הוא אמר לו להעביר את זה לספר תהילים, זה בסדר, זה כן, זה ודאי טעות. ושוב פעם, נאמרו הדברים האלה מתוך הזיכרון, ששאר פשוט שחוק. עכשיו אני מגיע על הדבר הכי חמור לפי עניות דעתי, בינתיים בשלב זה. עוד קושיה אחרת שמישהו אמר לי, שלח לי. אמרת לעשות בספר תורה פרשיות פתוחות וסתומות כדעת הראש והרמב"ם. ונעלם ממך תשובת עולת יצחק. מה נעלם ממני? ראיתי אותו. אנחנו התימנים לא אכפת לנו מהראש. חזק ברוך, הרי גם מרן כתב שעיקר כמו הרמב"ם, גם הרמב"ם כתבו ככה. אבל אם אתה יכול לעשות לכולי עלמא, למה לא תעשה? וגם הראש, הוא לא יחיד את זה, יש רבנותם וגם מסכת סופרים שהבינו אותה ככה. איך אפשר לומר לנו אתם עם הארץ? לא ייתכן כדבר הזה. אם תוכל לעשות על בית החולה, מה אתה תעשה? ואלה דברים פשוטים וברורים. למה הרב עולת יצחק יחלוק על מרן? ואם תאמר שמרן אמר לעשות נגד הרמב״ם ואנחנו התימנים נוהגים כמו הרמב״ם, זה נהיה. אבל מרן אמר לעשות על בית החולה על מה? אז למה נאמר לנו לא עשה כמוך, אנחנו משוחררים ממך? אין דבר כזה. מרן אומר את דבר עד ישראל. לא לעשות דווקא נגד מרן. אדרבה, ראיתי אותו, לא רציתי לומר זה לא כעולת יצחק. אמרתי את דעתי, אפילו יחלקו עליי כל העולם, לא אכפת לי. אני יודע שאמרתי אמת. אני חושב שפה כתוב דברים בדיוק הפוך מהאמת. אולי נסביר פשוט. אז זה מונקו עושה, ואמר לך אומר רובו, אבל כדי שהציבור יבין מה מדובר, נתחיל לפי הסדר. זה מובן בשולחן ערוך, אבל אני קורא מהבית יוסף. מרן לבית יוסף אמר לעשות את הפרשיות הפתוחות והסתומות גם כדעת הרמב"ם וגם כדעת הראש. ירא שמיים יצא ידי כולם, יעשה תמיד בעניין שפרשה פתוחה יסיים פרשה שפניה באמצע השיטה וישתהר בסופה חלה כדי 9 אותיות ויתחיל לסוף בראש שיטה שזכתה. פרשה סתומה תמיד יסיים פרשה שלפניה בתחילת שיטה ויעני חלה כדי 9 אותיות ויתחיל לסוף בסוף אותה שיטה עצמה, ולא ישנה לעשות צורה אחרת, לא לפתוחה ולא לסתומה. מה אחרי הבקשר? בין לדברי הרמב"ם בין לדברי הראש. על זה כותב את זה לכם משה. פתוחות וסתומות, מי שיוכל לכוון שיצא ידי כל הגאונים, הרי טוב. אם לאו, עלי זוז מדברי הרמב"ם ומסדרו. כתב דבריו על פי הספרים הישנים. מרן בשולחן ערוך אומר, כמה שיש מחלוקת בין הרמב"ם והראש בעניין הפרשות הפתוחות והסתומות, אז תעשה ככל העלמא. תעשה פרשה סתומה לפי כל הדעות ופרשה פתוחה לפי כל הדעות. אם אפשר להביא את עולת יצחק, אני חושב כמה פעמים הראו לי בבית נאמן, הראו לי חברים שכתוב בבית נאמן שיש חכם תימני שאומר לעשות דווקא כדעת הרמב״ם. אנחנו לא אכפת לנו מהראש, אנחנו לפי דעת הרמב״ם. הראו לי את זה הרבה פעמים. למה אתם מראים לי את זה? זה לא קשור אליי, זה כנראה מדבר על מישהו דרדעי. מי אומר דברים כאלה? אני אומר, עשו דרך גמרא, מעשו דרך גמרא, אני לא אכפת לך מהראש. לא מנה ולא מקצת. אבל עכשיו הוא כבר פרש יחתו שהוא כן מתכוון אלינו. לא, אז אם כן אנחנו חייבים להגיד לו, שאולי אם הוא ראה, כותב שהוא חולק על העולת יצחק, הוא ראה רק את השאלה. זה הייתה השאלה, אבל התשובה פה מוסבר פה בכלל עולם אחר. ואולי כן, כן, מובן. למה זה גם לא רע? הוא מדבר על הגימל. א', אני שלחתי לו את הספר, ושני, הוא כותב מבורש חלק ג' שמרת למתת נעלם, הוא אומר לא, לא נעלם, ראיתי מה ראית? כתוב בדיוק הפוך אנחנו אומרים לא שאנחנו לא מתחילים מובן, זה פה ממש דבר מוזר אני ממש תמה בפלא לא אולי שהדברים כתובים וחזר על זה הרבה פעמים ממש לא להאמין ממש, מישהו אמרו לי תמיד אחרי אם אתה רוצה לך לענות זה אפילו לא שטחי, על מה הוויכוח? יש פה תשובה שלמה שמסבירה לא שאנחנו אומרים לעשות כמו הרמב״ם ולא כמו הראש, הפוך, אנחנו חוששים מהראש, ודווקא בגלל זה אומרים לעשות כמו הרמב״ם. הנקודה היא בקצרה, אי אפשר להיכנס פה בציבור לנושא הזה, אבל מי שילמד את התשובה בפנים, אולי אני אעורך על זה עוד בנפרד פעם אחרת, דיברנו על זה כבר כמה וכמה פעמים בעבר, הוא פשוט לא ראה מה שכתוב פה בתשובה. לא, אנחנו אומרים שיש על, נכון שמרן, כותב לעשות את, גם את זה דעת הרמב״ם וגם דעת הראש. אבל בא מרנה, רבי נתן עזר, וקשה על זה קושי עצומה שאף אחד לא הצליח לתרס אותה. ועד רבה, כשאנחנו עושים כמו הרמב״ם, אז פירושו שאולי אנחנו נרוויח את דעת הראש, אבל אם נעשה ככה, מסתבר הפוך שפוסלים את זה בדעת הראש. בעצם אנחנו מחמירים. מובן, משום מה מבין הרב מזוז שאנחנו לא משוחררים ממרן, זה לא הפוך, אנחנו אומרים שאם מרן היה יודע זה הפוך, היה מודע על האמת שזה ככה ואדרבה, וקיימים בזה את מה שמרן רצה, לא מה שהוא כתב, את מה שהוא רצה. כי הרי הרמב״ם והראש נחלקו, מה זה פרשה פתוחה ומה זה פרשה סתומה. הרמב״ם מביא שתי צורות לפרשה פתוחה ושלוש צורות לפרשה סתומה. פרשה אחת מוסכמת, גם בפתוחה וגם בסתומה, אבל יתר הצורות, הראש אומר בדיוק הפוך. אז, אבל איפה יש פרשה פתוחה ואיפה פרשה סתומה? זה הרמב"ם כתב לפי ספר מנשר. אז הרמב"ם החליט, הראש לא כתב לנו איפה הוא אומר שזה פרשה פתוחה. דוגמה, הרמב"ם ראה בספר תורה של הראש, מקום שיש שורה ריקה. אז הרמב"ם יכתוב שהפרשה הזאת היא פרשה פתוחה. הראש, אם יראה את זה, יגיד זה פרשה סתומה. אז מה אתה עכשיו אומר? טוב, הגענו לפרשה כזו שהרמב"ם שצריך להיות פרשה פתוחה. אז אל תעשה רווח, שורה שלמה. למה? כי לפי הראש זה פרשה סתומה. אז מה אתה רוצה לעשות? תעשה פרשה סתומה, פרשה פתוחה לכל העם. יכול להיות שכשאתה עושה במצב הזה, אתה פוסל את הספר תורה לדעת הראש. מובן. אז אם כן, אדרבה, כאשר עושים ככה, אז אדרבה אנחנו מחמירים. זה בעצם, זה השיקול העיקרי. כל מה שניסו לתרץ את השאלה הזאת במלאכת שמיים, בכסת הסופר, בלשכת הסופר, ניסו לתרץ את השאלה הזאת. התירוצים, כולם אומרים שהתירוצים דחוקים, ולפי דעתי הם גם לא נכונים. הם גם לא ראו את הספר תורה של בן אשר. למשל, אחד התירוצים, שאולי בספר של בן אשר היה כתוב פה וסמך. אז הרמב"ם כתב פה וסמך, כי ככה כתוב בספר של בן אשר. אז אם כן, גם הראש בעצם, אין ויכוח איפה יש פרשה פתוחה ואיפה יש פרשה סתומה. זה לא נכון. אין בספר של בן אשר פה וסמך. בזמנם הרי אי אפשר היה להגיע לנושא הזה. במילים אחרות, אנחנו חס ושלום לא מתחשבים בראש, אלא אדרבה, אנחנו אומרים, אנחנו לא מקילים. אנחנו אומרים שכשעשה עושים ספר תורה כמו הרמב"ם, בעצם זה חומרה, זה לא כולה. ולמעשה, מי שיראה, שני דברים. א', הרמב״ם צודק, צריכים לדעת, זה לא דעת הרמב״ם, זה לא שזה פירוש של הרמב״ם, או זה משהו שקשור איזה עניין השקפתי, או איזה פשט שהרמב״ם למד בגמרא. הרמב״ם כתב, זה היה קבלה של כל הסופרים בארצות המזרח. ומי שיראה בשולחן ערוך מקוצר בדף קופסא מחבב, יראה שבדקו ספרים קדמוני מארצות המזרח, ואם רוצים להשוות אותם אחד עם השני, זה לא מסתדר רק לפי שיטת הרמב״ם. דהיינו, מזה רואים שלכולם היה את המסורת, כמו שהרמב״ם מסביר מה זה פרשה פתוחה ומה זה פרשה סתומה. ולמעשה, לא רק שהמסורת של הקדמונים ככה הייתה, גם רבנו הארי כותב מפורש, צריך לעשות רק את דעת הרמב״ם. דהיינו שהארי ידע בשורשי הדברים, וידע שהרמב״ם צודק. ובעצם זה לא הרמב״ם, זה מפורסם ברמב"ם, כי החיבור של הרמב"ם מפורסם. אבל זה בעצם מסורת של דורי דורות מימי קדם, וברוך השם שיש לנו סייעתא מרבנו הארי, שברוח קודשו, שנגלה לו אליהו, הוא אומר שזה האמת, הוא לא חשש למה שמרן אמר. וזה דברים מפורשים. אפילו שהוא ראה בשולחן ערוך, וידע את זה, הוא אומר לו, אל תחששו לזה. כתוב ככה. טעמי המצוות, רבי חיים ויטל, לפרשה וילך. היה אומר מורי, שהכתב של הספרדים והאשכנזים יש לו רמז למעלה. וציווה לרבי משה רומי, תעשה לי ספר תורה אחת כשאר ספרי תורה שבמדינה, על פי פתוחות וסתומות של הרמב״ם. ולא היה חושב הפתוחות וסתומות של אותם המחמירים המשנים אותם. מתייחס לזה כאלה מחמירים. אבל תראו, עוד דברים יותר חזקים בהמשך. תיקון ספר תורה רבי יום טוב ליפמן, מי לא איזה? אני קורא לכם מתוך ספר הזיכרון, רבי משה ליפשיץ דף שין פי דלת, רק להקל על מי שיעתיק את השיעור, שיוכל לקחת את זה משם. זה נמצא בעוד ספרים. הוא כזה ככה, יש סדר מעין פתוחות וסתומות, חולק בהרבה פרשיות, הסדר סתומות ופתוחות של הרמב״ם, שנעתק מספר החוכמה של מדברי יהודה החסיד. עליהם אין לסמוך. הוא כותב ככה, כל הסופרים כעין נגד דברי הגאון הרמב״ם, ששמח על הספר שהגיע אחד בבני עושר, על פי הספר אותו של עזרא הסופר, אין לנו מעין פתוחות וסתומות, אלא דברי הרב, לרבנים ואב לחכמים הרמב״ם. שוט מים רבין, זה תשובה של רבי רפאל ישראל קמחי, ושם יש התשובות של המערשו רבי שמואל ויטל, באופן כללי, שמו כתוב ככה, מרן כתב, ירא שמיים יצא ידי כולם, בין לראש בין לרמב״ם, בצפת היו נוהגים לטוב כמו הרמב״ם, אם משום שהוא על פי הבן אשר, שעליו סמכו כל העולם, כמו שהיא יצאה בת כל מהשמיים, הרב בן אשר ומצא לך כבן אשר, כמו שקדם הרב נמזנו, והיא משום שהרמב״ם אומר את דעתרה, על כל ארץ הצבי ודמשק וסוריה ופרס וכל ארץ תימן, וזרעו וזרע זרעו אחריו היו נגידים, ודאי שהיו נוהגים כסדר הרמב״ם. כפי שידע הרב הקדוש שסידורו מכוון לספר עזרא, הכן אמר שממנו אין לזוז לעולם. שמעתם? הארי הקדוש אמר, הסדר של זה מכוון למספר תורה שכתב עזרא הסופר, אל תזוז ממנו. ולכן תשמעו עכשיו מילים ברורות. ציווה לסופר מוהרם רומי, זה תלמיד של הרמק, רבי משה קורדוברו, היה סופר, אמר לו, תכתוב לי ספר תורה, כמו ספר תורה שבמדינה דווקא, דהיינו שהוא עשוי על פי הספר של הרמב״ם דווקא, ולא היה חושש על הפתוחות והסומות של המחמירים, שמשנים אותם לעשות מלא בדוחמה, כמו שקדם הרמב״ם בבית יוסף, אלא כספר תורה הקדום שבמדינה שהוא על פי הרמב״ם, יען שהאמת היא טוב, ושום מסתם הידע שהיה מכוון עם ספר תורה שכתב עזרא, ולכן המשנה מסידורו או שינויה לגרעותה, פסול לגמרי. זה לא גמרא. כי אם מרן היה יודע על זה, ודאי שהיה מסכים עם הרמב"ם דווקא. פה צריכים לדעת נקודה.
איזה ספר?
זה קראתי משוט מים רבים. חלק ירדע סימן נ"ד. בתפילין יש עוד בעיה שבע פרושה בו יום שומע, זה עוד נוסף, והם לא את השם. נכון, סתם השם אין להם רחיים ונותו מרחיים. צריכים לדעת ככה, אם הרב מזוזה היה טוען, גם אם זה טעות, אבל קיבלנו הוראות מרן, אולי מחזור בדבר, אבל הוא לא טוען את זה, הוא טוען בכלל טענה אחרת, אבל נתייחס לאלה זה. זאת אומרת, לא פה נקודה. אי אפשר לקבל דבר נגד האמת, לפי כל ההוכחות שזה ברוך השמש. כלומר, הקושייה של רבי נתן אדלר, אף אחד לא יצטרך לתרס אותה. ועכשיו יש לנו גם רבנו הארי שכותב מפורש, אחרת. צריכים לדעת ככה. יש שיטת אחידה, כשמחלוקת בין הארי לבין מרן, דעת אחידה, שאם מרן ידע מה דעת הארי, איך סובר כמו. פשיטה, ככה הוא ככה דעתו. ויש כאלה לא מסכימים עם זה, אבל פה הנקודה היא אחרת. ראיתי בספר דברי יעקב, הרב עדס, מענה שעמד על השאלה הזאת, הרב יעקב עדס שמיטה. ליקוטים, חלק חמישי, דף שין סמחת. הוא אומר, מפליא אותי, הארי אומר לעשות כמו הרמב״ם. הארי, צדיק, מחמיר, מה כתוב בפה הוא לא מחמיר? אז הוא אומר שתי תשובות. ייתכן שבמציאות שלהם הם הם היו צריכים לשנות אותיות כמה מקומות להאריך ולקצר, כיוון שלא היה להם איזה תיקון סופרים מתוקן לזה, אז לא נתפס תיקון סופרים, אז היה כדי להאריך ולקצר, אז כאילו החומרה הזאת קשה, כן? זה אולי צריך להיכנס לנקודה הזה. אני חושב שהתשובה של השאלה שלו מאוד פשוטה. הארי לא חשש, לא חשש למחמירים, כי הארי קבע שהרמב"ם צודק, אין לו כאילו, לא יבוא מקום להחמיר. אבל תשמעו, ייתכן על הכרעת השולחן ערוך יש קושיה עצומה. מגמר רבי נתן אלתר, הרי רמב"ם מציג סרח פרשיות מספר בן אשר ושם כתוב בפרשיות כמו שהן, הוא לא חשש לשתי שיטות. במקום שלפי הרמב"ם זה סתומה, לפי הראש שלו העתיק הרמב"ם סתומה, וכן יבקע. אם כן, אין לנו בכלל את רשימת הפרשיות לפי הראש. עיין בזה מלך השמיים כתוב, זה קושיה עצומה מאוד. ייתכן שסבר הארי מכוח קושיה זו שבאמת אין מקום כלל להחמיר לחוש לשתי השיטות. טוב, אז הוא עמיס קצת שהארי בגלל הקושיה הזאת, עוד לא דיברו על זה בעולם, אבל אולי בגלל זה. אני חושב שהאמת היא פשוט מאוד. כמו שראינו קודם, פשוט מאוד. הארי קבע שהרמב"ם צודק. זה השיקול של הארי. הרמב"ם צדק, כן, הארי ידע בשורש הדברים שהפרשיות הפתוחות והסתומות, כמו שיטת הרמב"ם, זה האמת, ומי יכול להתערב בנושא הזה. אבל כמו שאמרנו, גם אם נלך לפי הפשט, לא ניכנס לדברים האלה, מי צודק, מי אמיתי, אנחנו נגיד אלו ואלו דברי אלוהים חיים. אבל כאשר עושים כמו שיטת הרמב"ם בספר תורה, לא פירושו שאנחנו מקילים, אלא פירושו שאנחנו מחמירים. והספר תורה יותר כשר מאשר אלה שעושים אותו כביכול כמו הראש, יכול להיות שהפוך, על ידי זה הם פוסלים אותו לפי הראש. אם יעשו כמו הרמב"ם, יכול להיות שגם הראש יסכים. אבל ככה, כמו שהם עושים, וזה שהם פוסלים אותו. אז בעצם זה הולך פה הנושא לחומר. עוד דבר שאני רוצה להגיד, למרות זמון כוסר ואמר לחומר הוא בא, אבל לפחות נגיד את הנקודה הזאת. שמעתי, לא ראיתי בפנים, שהם התבטאו על ספר התורה של התימנים. הרי אצלנו כל דף נגמר בסוף פסוק. הרי בספרים אחרים עושים וובהו עמודים, והתימנים לא עושים וובהו עמודים. אז שמעתי שהם דיברו, התבטאו, שהתימנים להכעיס ועושים וובהו עמודים. אז לשלום. אם זה ככה, לא ראיתי בפנים, מי שיודע יראה לי את זה. אם זה ככה, זה חמור מאוד. צריכים לדעת ככה. ובי העמודים בספר תורה, זה דבר שכמעט אין לו שום בסיס. זה יש ספר ציוני שכותב את זה, הוא אומר שיש בזה סוד גדול, אבל דרך אגב, הסוד הזה אפילו רבנו הארי לא הסכים איתו, ורק עד לפני כמה דורות התחילו לעשות את זה ובי העמודים בספר תורה. הארי לא אמר לעשות ובי העמודים, אין מסורת כזאת בעם ישראל מדורי דורות, ובי העמודים הרבה פעמים גורם בעיות בקריאת ספר תורה. אני רואה פה דוגמה, תיקון סופרים, ויג'ש אברהם, הוא יאמר, צריכים להפוך דף באמצע, או נתונים לאהרון, עד שסתחל שאיפה המילה הוא לבונאו, הוא לבונאו בשביל בעמוד הבא, צריכים לפעמים, אז או מפסיקים באמצע הפסוק, או קוראים בעל פה, וכו' וכו'. עוד היה לנו פה, בסדר, בפרשת עגל. נשארים, נסתרים, נחליף דף. אצלנו, נסתרים, לא משנה, אצלנו ספרי תורה נגמר בסוף הדף. עכשיו צריכים לדעת ככה, הם אומרים שיש סוד בבבי העמודים, סתם הם מתכוונים ספר תורה זה תפארת או דבר. רוצה להגיד ככה, ספר התורה של התימנים זה הספרים הכי מקוריים. הרי ידוע מה שכתוב במדרש, שמה שם תודות דוד מביא אותו בספר מלאכים, וגם בספר של רבי שלמה בן מלך בלוויית חן. דרך אגב יש כאלה כותבים בן מלך, הם כותבים כאלה, מה הם כותבים? מלך. קודם מלך, כאילו זה ערבי. מלך בערבי זה מלך. אני לא נראה שהם לא צודקים. כשראיתי שם את הספר, שם בשער בלטינית, שם יש M-E-L-E. זה קורא מלך. כתבו את השם שלו בלועזית. ולפי הלועזית, רואים שבזמנו הכירו את המחברת, או את השם משפחה שלה. בכל אופן הם מביאים מדרש. ודיברנו על זה כבר כמה וכמה פעמים, לכן אני גם אקצר בנושא הזה. שיושיהו המלך, היה בראש הדף את המילה יולך השם בראש הדף, או הבאנו מסכת סופרים שהוא ישחוט בראש הדף, הוא ישחוט בראש הדף, חצי התורה בדפים. אז הספר התורה שמשה רבנו כתב היה יולך, זה מה שמצאו בזמן יאשיהו המלך, גם הוא ישחוט מסכת סופרים. אז אם יש סוד בבבי העמודים, אז בספר התורה שמשה רבנו יש סודות פי אלף יותר מזה. וזה המסורת הקדומה. איך יכולים לבוא ולהגיד חס ושלום שזה כאילו שזה לערער על זה. אדרבה, הספרים המקוריים זה בדיוק כמו שאנחנו, ואדרבה, אם הם יעשו, אני עכשיו אני אומר כה, ברוך השם זכינו שיש את התיקון סופרים שהוציא לאור ידידנו הרב בועז דחבש, השם ישמרו בחיו. עכשיו הרבה שנים אני מכיר את זה, אבל עכשיו הסתכלתי לזה עוד הפעם, התפעלתי, כמה הוא השקיע בזה עמל והגיעה בכל הסידור של הצוות הורה, עם כל הפרשיות, ממש תיקון סופרים משוכלל, עם כל החסר ויתר, וגם את הלפופות והעקומות שהספרדים בכלל שכחו מזה, לא, כל דורות, על כבי דורות, כמובן, ממש לפי המסורת, הספרי תורה של התימנים זה הספרים המקוריים הכי קדומים, שיש לזה בסיס במקורות מהראשונים. ומה ש... דרך אגב, על לבבי העמודים הרבה בכלל התנגדו, עד שבסופו, עד שהצליחו לסדר את הספר תורה לפני כמה דורות, לפני אולי 250 שנה, שלא יהיה כל כך משיכות וקיצורים, אבל זה לא דבר שהיה מקובל מדור לדור. מסורת של הקדמונים, המסורת של התימנים, זה מקובל ממקדם. אז לכן, איך אומרים, ברור שזה, שזה הדרך לחובה, אני אפוך, אני ממליץ גם לספרדים, גם לאשכנזים, שילמדו דווקא, שיקחו דוגמה מהיכן ובעד, שגם הספרדים בעבר עשו את תיקון סופרים כמו הרמב״ם. אם יש לי פה מקור להגיד לכם, זה? ספרדים, ספרי התורה ספרדים, שעשו ככה, נכון. כמה
אשכנזים?
וישחוט חצי התורה בדפים, לפי מסכת סופרים והקדמונים, חצי התורה בדפים. זה אצלנו, זה שם בפירוש עכשיו, 113 דפים לצד ימין, 113 דפים לצד שמאל. הרמב"ם כותב ברכות כתיבת ספר תורה, הרמב"ם כותב ברכות ספר תורה, כותב הרמב"ם פרק תשיעי על החיות. ספר התורה שכותבתי אני, רוח על כל דף מדפו ארבעה וכו', מניין השיטים שבכל דף ודף אחת וחמישים, מניין הדפים של כל הספר מאותיים שש ועשרים דף, זה בדיוק ספר התורה של התימנים, ראש כבב דפים, 51 שורות בכל דף, וכמו שאמרנו כל דף נגמר בסוף פסוק, ואלה שמות מתחיל בראש הדף ויגרו בראש הדף במדבר. כל הספרים, הכל בלי מחשבים, שסדרו את זה בעבר, שהספר ככה מסודר, איך הצליחו לעשות את זה, רק משה רבנו יכול לעשות דבר כזה. וכמו שאמרנו שיש ראיות שהספר תורה שמשה רבנו כתב היה יולך בראש הדף, זה נמצא רק בספר התורה של התימנים, וזה בפורש הכי דבר.
זה למדו
התימנים
מהרמב״ם,
הרמב״ם
התימנים, כמו
שהרב אמר. האמת היא, הפרט הזה, התימנים העתיקו את הספר תורה של הרמב״ם. כן, התימנים העתיקו את הרמב״ם בעצמו.
לפני זה היה משהו אחר, רק אמר?
יכול להיות, כנראה, כן, כנראה. או שאם היה דבר משותף, אם מקובל לשני הצדדים, כן. טוב, אז פה אנחנו כבר צריכים לגמור, אם כי לא הספקתי מה שרציתי הרבה דברים עוד להגיד, ולא הספקתי להגיד, רק רוצה לסיים דבר חידוש קטן. חידוש, קידוש אחד נפלא. דבר קטן. אני רציתי לדבר על הנושא הזה של טעמי המקרא, על העניין של המנגינות, שגם כן עורר על זה בבית נאמן, שאם יש חילופים בין המנגינות, בפרט העניין של זה של התביר, אם זה טעם עמיד או לא, אז הוא כותב ידוע שאצל התימנים עושים את התביר כאילו כטעם עמיד, חוץ מאלה שמדקדקים. הוא בעצמו מעיר על הלחם הביקורים, לחם הביקורים שכותב שהתביר הוא יותר מהטרחה, דהיינו שהתביר יש לו כוח יותר חזק מהטרחה, הוא טוען שזה טעות. טוב, לא נקרא, הנושא הזה ארוך מכדי שניכנס לכל הפרט הזה, אבל זה גם כן דבר שאני מאוד מתפלא. להם הביקורים היה לפני 200 שנה. 200 שנה לפניו ספר ערוגת הפוסם, והוא עתיק את זה בעצם ערוגת הפוסם, גם שם כתוב אותו דבר. והתביר יותר מהטרחה. אז כבר שני מדקדקים גדולי עולם טועים, שניהם טועים, ושניהם... האמת היא, לפי אנו דעתי, שהדבר הזה הוא שנוי במחלוקת. לא אכנס לפרט הזה, אני רק רוצה להגיד רק נקודה אחת. יש הרבה טוענים, למה אצל התימנים, הטועמים, הם אותו דבר. למה אין הבדל בין שופר הולך, שופר הפוך, שואה סמל, דרג'ה, או יש כאלה קוראים דרג'ה. אני רוצה להגיד בנושא הזה חידוש מאוד גדול. אם כי אין לי זמן מספיק לבסס את זה, אבל דבר, רק ניגע, נתחיל את הנושא הזה. ואמרתי שבנושא של הטועמים צריך לדבר באריכות. כמה שדיברתי עכשיו, אני מרגיש שלא הצלחתי להגיד את מה שאני רוצה להגיד, ממש, ממש על קצה המזג, פשוט מקוצר הזמן, מה שתכנתי לדבר, עכשיו אני רואה שזה יצא לדבר שלוש שעות. מה שחשבתי לדבר, לכן אמרתי ממש חצאי דברים. זה אולי לא הבינו כל כך מה שאני אומר, אבל אני מקווה שכל זאת, בכל אופן, על הנושא של טעמי המקרא, ובפרט על התביר, צריך לדבר על זה שיעור מיוחד. אבל מה שעל הטענה, למה אין אצל התימנים הבדל בין כל המשרתים האלה, צריך להגיד חידוש מאוד גדול. פלא ופלא, מי שיראה בתלמודית, ערך של הטעמים, דף, תפרש צדי, יראה ככה, שיש השיטה הבבלית שאין בה טעמים מחברים אלא טעמים מפסיקים בלבד, והם עשויים בשיטה ששונה לחלוטין מהשיטה הטבעית. מובן, בטעמים של נוסח בבל אין בכלל טעמים משרתים, רק טעמים שהם מפרידים או מעמידים. ובדקתי את הנושא הזה בשורשים בספר תולדות הנגינה העברית, ולכן הוא מביא את הטעמים שהיו שם ורואים שיש רק טעמים, יש תביר, יש פשטו, יש התנחה, זרגה, זה אין שופר הולך, שופר הפוך. דהיינו יוצא שבספרים, הרי אבותינו, גם כמו שאנחנו אצלנו קוראים את הסגול כמו פתח, זה השיטה הבבלית, אז היסוד והשורש של השיטה של התימנים זה מבוסס על השיטה הקדומה הבבלית, שבעצם שם אין טעמים משרתים. דהיינו אין שופר הולך ואין שופר הפוך ואין דרג'ה ואין דרג'ה זמן, יש רק את הטעמים שמפרידים. אז עכשיו מובן שאת כל הטעמים האלה אצלנו אין ביניהם הבדל, כי בעצם בשורש של המסורת אין בכלל את הטעמים האלה, הם לא היו קיימים. אבל כשעיינתי בספר הזה תולדות הנגינה העברית, התחדש לי דבר עצום. אני רק אזכר לכם מה שדיברנו בזמנו. דיברנו שיש מחלוקת של רבי יהודה ורבנן על הגבולות של ארץ ישראל. לפי איפה הגבול בצד מערב, האם הגבול הוא לפי דעת רבי יהודה כל הים התיכון עד סופו, כל זה הוא גבול יום, או לכם היום הג'ודל הוא גבול. ולפי דעת רבנן רואים חוס מתוח מתורי המעונן עד נחל מצרים. זוכרים את הדבר הזה? זוכרים מה שדיברנו? מה אמרנו? שיש לנו, כן, לפי אמרתי שיש לנו מסורת במשפחה שיש שם פסיק, וכדי למצוא מזה מקור לחוט המשוך. מאיפה לקחו שחוט מתוח? אבל נשאל לי שאלה, אז נשאל לי שאלה ועכשיו מצאתי תשובה. הרי לפי דעת רבי יהודה, הרי לפי רבי יהודה כל הים הגדול כולו שייך לארץ ישראל, עד ספרד, יש אומרים עד אפילו יותר מזה. עכשיו לפי דעת רבי יהודה יש חוט מתוח, איך עושים? פה הים, אז לפי דעת רבי יהודה פה תורי המונן ופה נחל מצרים, צריכים לקחת קו מתוח לפה ולפה. לפי דעת רבנן עושים חוט מתוח מתורי המונן עד נחל מצרים, מפה זה ארץ ישראל, מהחוט המתוח ועלה זה שם, זה כבר זה חוץ לארץ. לפי דעת רבי יהודה יש חוט מתוח לא ככה אלא ככה מקביל, ככה, כן, ככה הגמרא אומרת גיטין דרכי, רואים הניסים שבסודרים, רואים אתם כאילו חוד מוזר עליהם, מכפלו ריאו ועד יום הגונס, ומנחה מזהים עד יום הגונס. מה זה כפלו ריאו? אומרה שהיא עיר שיושבת בחודו של אור הער בראש גופו של תחום הצפני. מכפלו ריאו, זה בהרי המנון, אז הוא לוקח קו מתוח ככה וככה, וכאילו אז יוצא שאם יש, לוקחים קו אווירי, ואם משהו מהקו לצד מעלה זה חוץ לארץ, מפה זה ארץ ישראל, ואותו דבר למטה. אז אם כן, אמרנו, טוב, זה הביש למה לרבנן, אתה אומר לי שיש חוז מתוח מהצפון לדרום, אז אמרנו שיש פסיק. אבל לפי דעת רבי יהודה שאומר שהחוז הוא לא ככה, אלא ככה, מה נעשה? שומע את השאלה. אנחנו רוצים להביא מקור לחוז מתוח, אמרנו שיש פסיק. לפי מסורת אחת יש פסיק. אבל לפי דעת רבי יהודה שאומר שהחוז מתוח הוא לא ככה, אלא ככה, זאת אומרת מה מצאתי? שבטעמים הבוליים הפסיק הוא לא ככה, הוא ככה. הוא שוכב, הוא שוכב, אבל זה אפלה ואפלה. זה רבי יהודה, או לפי הטעמים הבבלי. ממש, ממש, ממש מפליא, ממש...
אבל יש אחד.
אחד, מספיק אחד, כן, מספיק אחד. העיקר שאתה רואה את הכיוון. כן. העיקר כאילו שיש מקור למתיחה. ככה אני רואה בספר תולדות הנגינה, דף 96. בניקוד העתיק, הקו של הפסיק הוא שוכב. שמעתם? אז זה אפלה ואפלה. רואים שבעצם המחלוקת הזאת, אז יש שתי מסורות. עכשיו כתוב רבי יהודה, כתוב שיהיה לך כמה הוא לעתיד לבוא. ככה חתם סופר מביא. אז אם כן, אז זה יוצא שבעתיד יחזרו עוד רואה להיות. כמו הטעמים המקוריים. מגף הוא למעלה. לא, יכול להיות שלהם לא היה מגף בכלל. יכול להיות שבטעמים, הוא אומר לך בכלל כל הטעמים המשרתים, יכול להיות שגם לא היה מגף. אבל גם אם היה מגף, אז הוא עליון, ופה זה באמצע השורה.
זה גם המגף יכול להיות יותר קצר, והחסיד ארוך.
נראה שאין להם מגף בכלל. נראה שאין להם מגף. נראה שבנקוד בטעמים הבעולים, יש להם רק, כמו אמרת, הצנחה, וכל הטעמים שמה שאנחנו קוראים יפריג, יפריג ויחזים. אבל משהו יסיר, אין. כל הטעם שהם מולכים, אצלם לא כן. אז זה הפסיק, הוא מפריד. זה, אני חושב, טעם מתוק מדבש, ממש, כן. אם רוצים לשאול משהו, אז רק זה שהנושא יהיה ברור כמה ש...
זה מן הפסיק?
אה?
הפסיק, אבל זה מן
ה... גבוליו.
גבוליו.
כן.
עוד אבו זכיר את הים, אם כבר. היום בקטע הרייה יש מחלוקת לגבי ים המלח.
כן.
מה הרב הזה? הרב כותב הימין ולא מפריד.
נגיד עושה בראשית?
כן.
ים המלח זה לא יהיה נכון, עדיף שלא. כי זה לא היה בבראשית. זה היה כנרת.
זה היה
כנרת.
חוץ זוכר כאילו ש...
מה? כן. פשטות זה לא היה. כן, בכל זאת זה ספק, עדיף לא לא הלך.
לא
נמרח.
זה הוא מצוין.
למה פה בו ופה הבו? כן, אז אמרתי קודם את זה בקצרה. נשיא ואתאוב זה מילים שגורות, ומילים שגורות שחזרים עליהם הרבה, אז מקצרים אותם. נשיא ואתאוב זה היה מילה, כאילו זה תואר. אז רב בית בו, אז זה מילים דומות, רב בית אבו, אז במשך הזמן זה נבלע, ובסופו של דבר כאילו התקצר השם, בלשון שם בן אדם. לא, שם נשיא ואתאוב זה מילה מטבע לשון. שם בית אבו, ראש אומר בית אבו, זה לא מילה שגורה, זה מילה, המילה זה אבו, המילה המקורית זה אבו, אבל כשמקטרים, כשאומרים נשיא בית אבו, רב בית אבו, אז מקטרים את זה. כן, טוב, זה שאלה בכל מקרה. זה שאלה, כן, זה מה עכשיו, אתה רואה שיש חילוקים, כמו שיש גם ניקודים, ניקוד בבלי, איך הם מסדרים את זה, נכון, זה שאלה. זה קשה בלב אחרי, זה עוד, זה שאלה נפרדת. נכון, זה קשה מאוד ליישב את זה. אלא אם כן נגיד, גם זה מבחינת אלו ואלו דברי עליהם חיים, יש סודות לכאן ויש לכאן, אין לנו ידיעה בזה. ماذا ما نحن ولا فلا حال ولا 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 حال
אביגיל בת שלום.
ברפואה שלמה.
חמש שמיים.
יעל גוי אמזה ומלא כל מי שלבאו לבחן הזה בא.
אמן.
וכן זוהר חיים בן דגל. שם ברוך הוא יפסן לבוא.
אמן.
ברוך מה עשה רם. כל הרוון הזה כשרם. מגיעים הכל חמם ולכל הרוון. נאוי מראה וחייב ושתבוא רם. ארתי זה נבן אבי אבא. והן עיר עושן. אמרו אמן.
אמן.